בוקר טוב לאורח שלי היום, דוקטור אמיר אלמר.
בוקר טוב.
אלמר אליי. מילה, הבנו היום, נורדית, צפון אירופית. אני אילן סלע, לתוכנית קוראים לנהל בלי להתבלבל, כל יום ראשון בשעה 9 בבוקר. אני מאמן, מלווה וממנטר בעלי עסקים, מנהלים, וזאת התוכנית שבה אנחנו מדברים, בעיקר האורחים ואני, על הנושאים הכי חשובים למנהלים ובעלי עסקים, ולכם המאזינים והצופים. המטרה שלי היא לחשוף כמה שיותר מחשבות, תובנות, כלים ומיומניות ניהול למנהלים ולבעלי העסקים. ולמי שאיכשהו פספס או מפספס את השידור החי, שיעבור אחר כך לספוטיפיי, לפודקאסט, לנהל בלי להתבלבל. אמיר, אני התחלתי כאן במסורת כשהתחלתי לשדר, לפני בערך שנתיים. היום לפני, כי אני מאוד אוהב היסטוריה. ואני תמיד איכשהו מנסה לקשר את זה למדינה, לאורח, לנושא, למשהו. והיום, שים לב, קרו שני דברים היסטוריים, שאם אחד מהם אני לא יכול להגיד שהוא לא קרה, והשני קשור לימים שאנחנו עוברים. 753 לפני הספירה, קמה רומא. הוכרזה רומא, לפי המסורת הרומי. ורמוס ורומלו, שני הילדים האלה שכאילו נולדו מתוך הזה וזה וזה וזה, אבל בעיניי יותר חשוב. וזה כבר משהו אירוע ששנינו זוכרים, כי אנחנו בני כמעט באותו גיל. היום, ב-1982, הסתיים פינוי ימית. ולמה זה חשוב? פינוי ימית, ימית הייתה בפתחת רפיח. אנחנו מדברים היום הרבה 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 על רפיח. כל האזור של התיישבות פתחת רפיח היה חלום הרטוב של משה דיין אחרי ששת הימים, אחרי שעזה נכבשה. והנה תראה איפה אנחנו נמצאים היום. ומה היה קורה אילו היא לא הייתה מתפנית, בלי דעות פוליטיות, אבל תמיד בהיסטוריה חושבים, רגע, מה היה קורה אילו הם עדיין היו שם, וזה לא היה עובר למצרים, תחת הסכם שלום. מעניין. הנה רפיח עוד פעם עולה לנו כל הזמן בכותרות, וימית הייתה העיר של פתחת רפיח, עם הפינוי המיתולוגי והקשה שהיה. אבל גם על זה צריכים לדבר. זה קרה היום, 1982. מסרנו את ימית למצרים. במה עוד יש לנו? תגיד, אתה מכיר את ה... מעלית המהירה בעולם?
כנראה שלא.
תרגיש נוח, כי רק אורח אחד הכיר אותה פה. זה רענן, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית, כי זאת מן הסתם פה ושם העבודה שלו. המעלית המהירה בעולם נמצאת בגונג'או, בסין, איפה שערן זהבי שיחק. 530 מטר, 111 קומות, המעלית עולה במהירות של 75 קילומטר בשעה, זה מטורף. מה קורה לאוזניים אחר, תוך כדי, אני קשה לי לדמיין.
אני חושב על מה קורה כשהיא נעצרת. בום!
אז זהו, הסינים כנראה עושים את זה טוב, או שלא בעצם, שזה בערך 43 שניות, שזה ככה הדרך שלי להעביר בסוג של חיוך ובכיף, את המיקרופון לסוג של נאום המעלית, לא תמיד לאורח, בככה דקה שתיים מספר על עצמו, על מה הוא עושה, במה הוא מומחה, לפני שאנחנו נתחיל לגלוש לעניינים.
אני אגיד לך, נאום המעלית, יצא לי באמת לעשות נאום מעלית של שלושה משפטים. יום אחד ברמת אביב, צמוד לקניון יש מגדל משרדים, ואני נכנס למגדל משרדים, ואני רואה אחד המנכ"לים הבכירים ביותר במדינה, איש מדהים, אני לא אנקוף בשמו ובשם החברה, אבל אחד הגדולים, איש מדהים, איש צנוע, ואני עולה איתו במעלית, ואני אומר, זה היה לפני הרבה שנים, אני אומר לו, אמיר, תראה מי נמצא איתך במעלית. אני תמיד מקיים דיאלוג עם עצמי.
זה לא הייתי אני. לא, רק שהבינו. זה לא הייתי אני, לא...
ואני אומר, תשמע, אמיר, זה צלש או טרש? כי ברגע האמת, תמיד עובר לך, אתה יכול להתאמן כמה שאתה רוצה, ברגע האמת... עובר איזה בגוף כזה, לעשות את זה, לא לעשות את זה, נעים, לא נעים, כן כדאי, לא כדאי. מה המשפט הנכון להגיד, ובינתיים המעלית עולה? היא לא עולה ב-43 שניות, אבל היא עולה.
אגב, בארץ היא עולה יותר לאט.
גם ברור.
כן, גם אם אתה שתי קומות, כנראה שזה יותר מ-43.
אז יש יותר זמן. ואז אמרתי לו, מה שיצא, יצא, כי אני לא יכול לתת לו תספיט של... שלום לכולם, אני אמיר אלמר, מומחה בינלאומי לשפת גוף, וראש המכון ללימודי שפת גוף, ומיומנויות תקשורת. בדיוק, אני לא יכול להגיד לו, אין את הזמן הזה, אתה צריך... ההצגה עצמית צריכה להיות, זה בכלל לא הצגה עצמית, זה צריך להיות מה אני יכול לעזור. אז אמרתי לו, שלפתי את הכרטיס ביקור, שתמיד אני ממליץ לעשות, גם אנשים נורא לא אוהבים, יש כאלה שלא אוהבים את הכרטיס ביקור. צריך שיהיה כרטיס ביקור. נכון, לא תמיד יש, לפעמים אתה שוכח באוטו, הכל בסדר. במקרה הזה היה לי, ואני אומר לו, אני יכול לעזור לך בתקשורת הפנים ארגונית, כדי למקסם את תוצאות העסקיות שלך. זה מה שיצא לי. עוד פעם, זה לא מתוכנן, זה משהו שהיה לי, ברור, זה לא שאמרתי יום אחד, מה יקרה אם אני אפגוש מישהו, ויהיה לי רק משפט אחד להגיד, איך זה יקרה. בדיוק, היום בטח הייתי אומר משהו אחר לגמרי.
מה היית אומר
או
היום?
או הייתי מנסח משהו.
זה קרה לפני כמה שנים?
20 שנה.
והיום מה היית אומר, אגב? פגשת אותי במה... אגב, פגשת אותי לפני שבועיים בערך, בלי שהכרנו. אנחנו אולי נספר אחר כך מה קרה. אני יצאתי בטוב, לעומת אחרים. מה היית אומר?
יכול להיות שבו...
אלן, אילן או אילן?
לא, יכול להיות שהיום הייתי אומר לו, שמת לב לאן העיניים שלך פנו, אתה חשבת על ככה וככה. זאת אומרת, הייתי אומר לו מה המצב הרגשי שעבר לו.
אוקיי.
באותו רגע.
אני לא רוצה להיכנס לך למעלית.
וזה הניב עבודה להרבה שנים יחד איתו אחר כך.
אז אתה יודע מה, זה מוביל אותי לשאלה הראשונה, ואנחנו ככה קצת קשקשנו לפני השידור. זה ממש ככה איכשהו מוביל לשאלה הראשונה. ותענה עליה כמה שאתה מרגיש נוח. יש מצבים שאתה באמת נפגש עם אנשים, כי אתה אחד המומחים בארץ האמיתיים לתקשורת, לא רק עסקית, בכלל, גם ביטחונית, וגם אני מניח ככה, עכשיו שאתה מסתכל עליי, נכון. רואים לך דברים בראש, שאתה לא יכול להתנתק מזה, עם חברים, עם משפחה, עם כאלה, ואתה, הניתוח כבר באופן אוטומטי כרגל, אני מומחה להרגלים, לאוטומציות, נכון. וזה לא מרפא? זה קורה?
תראה, קודם כל, לכולם זה קורה. ההבדל המשמעותי...
אני לא מנתח את זה, אתה כן.
זהו, ההבדל המשמעותי שאצלי, אני מעלה את זה למודע. אני יודע לשחק עם התת מודע ולהעלות את זה למודע, ואז לדעת מה לעשות עם זה. אז זה אחד ההבדלים העיקריים. אבל כן, יש לי שלושה סוגים של אינטראקציות שזה קורה לי. האינטראקציה אחת, שזה באמת אוטומטי, אני לא חושב על זה, וזה רץ לי מהר מאוד. אינטראקציה אחרת שבכלל זה לא רלוונטי, זאת אומרת, לא עולה לי שום דבר, פשוט באופן רגיל, כמו שכל אחד מדבר. אינטראקציה אחרת זה שאני אומר, מעניין אותי מאוד. אחד, איך אפשר לדבר איתו נכון כדי להניע אותו לפעולה? כי אני צריך עכשיו לעשות את זה מהר. דבר שני, כי האדם עצמו נורא מעניין אותי. דבר שלישי, כי אני נורא אוהב לשחק עם זה. זאת אומרת, אנשים יושבים בבתי קפה, ופולטים...
וואי, אני ממש אוהב להסתכל על אנשים בבתי קפה.
וואי, ופולטים כל כך הרבה סודות, וכל כך... והם לא מבינים שהסביבה, ולא משנה כמה אני מתראיין ואני אומר את זה, לא מבינים כמה הסביבה, כמה הסביבה קולטת את זה. ואז הסיטואציה היא שאני שומע המון, כבר יש לי את כל הניתוח, תוך כדי שאני מדבר עם מישהו, זאת אומרת, יש לי את היכולת לעשות את ה... זה עניין של יכולת שאפשר, כל אחד יכול לעשות אותה. ואז מה שקורה, אחרי זה אני בא לדבר עם הבן אדם.
מנוהוור,
כאילו. והוא אומר, בוא נע, איך הוא יודע את כל זה? איך זה? נשמה, כי אתה לפני רגע אמרת את כל מה שאמרת, ואתה אפילו לא שם לב שאמרת את זה.
ולא אמרת את זה במילים. תמיד.
כאילו,
זה בעצם
נכון,
שפת גוף.
נכון.
זה לא המילים, אני קורא לזה ותקן אותי, זה ככה כשאני קצת הכנתי לעצמי לתוכנית, זה לא המילים, זה אולי המוזיקה.
נכון, אבל יחד עם זאת, אני לא, בסיטואציות שאני מנתח, זה שלושה דברים. זה הטון דיבור, המלל והשפת גוף. המלל זה אילו מילים אתה נעזר בהם כדי לבטא את עצמך. זאת אומרת, אני לא מנתק את זה, זה הכל מקשה אחת. ולכן זה נקרא, זה תקשורת, לכן זה נקרא תקשורת.
אוקיי, אגב, אמרת מקודם משהו מאוד חשוב שאני אני מאוד מאמין בו, ולדעתי אני בדעת מיעוט. ועכשיו כבר לא, כי גם שאני אותך אומר את זה. שאתה או אנחנו צריכים להתאים את עצמנו תקשורתית למי שנמצא מולנו. ולמה אני אומר את זה? כשמלמדים בכל מיני קורסים בסדנאות את ארבעת סגנונות התקשורת, מה שנקרא
נכון.
הדומיננטי, הרגשי, החברתי, האנליטי, בסוף הסדנה הזאת בדרך כלל אתה יוצא עם האבטר שלך מי אתה, שזה אחד דומיננטי וכל השאר קצת מעורבב, אתה אומר, אוקיי, זה אני. אני אומר, סליחה, הרדיו, זיבי, זה לא מעניין מי אני.
נכון.
אם אני עכשיו יושב מולך ואני מזהה מי אתה, אני צריך להתאים את עצמי אליך, כי למנהלת הבנק שלי אני כנראה אדבר ממש. אחרת, כי היא תקשורת אחרת, אבל ללקוח שלי שהוא תקשורתית אחרת, אני אדבר בשפה שלו. זה, זה, זה בעצם מה שאתה
נכון,
אמרת, אגב.
נכון.
לאנשים קשה, אני צריך להתאים את עצמי? כן. את מי זה מעניין שאני דומיננטי וחברתי?
נכון.
זה לא מעניין. אני צריך להתאים את עצמי כרגע לאורח שנמצא פה, או ללקוח שלי, או למי שאני כרגע נמצא איתו, דבר בשפה, הוא אנליטי, דבר איתה בשפה שלו.
בדיוק, ולכן אחת התכונות שנדרשות, בטח בעולם העסקי, זה להיות ורסטילי. בדו, זה חסר מאוד בעולם העסקי. נכון. להיות ורסטילי, זאת אומרת, נכון. היכולת להשתנות ולשנות. זה להיות
חסר
גמיש.
חסר מאוד אצל גברים.
נכון.
אני, במהלך חודש האישה פה ריאנתי ארבע מנכליות נשים, ודיברנו על סגנון, על סגנון ניהול נשי. הוא הרבה יותר טוב משלנו.
נכון.
הוא הרבה יותר גמיש ורח, ומוכן להכיל דברים שאנחנו, אני אומר את זה בהכללה, נכון? קשה לנו איתם.
נכון. המנעד הרגשי של אישה, של אישה הוא הרבה יותר רחב, כי בילדות, בטח בגילאים שלנו, היה מותר להם להרגיש לנו פחות.
נכון.
אנחנו גדלנו על השירים, הגברים בוכים בלילה. ביום אסור לנו לפקוט, שלא יראו חס ושלום.
כן, כן, גם אגב, כתבתי על זה פעם איזשהו טור, וקיבלתי קצת בראש ממנו, המנהלים בוכים בלילה.
נכון, מעלה, מוסקי.
בוא נדבר קצת על תקשורת. על תקשורת, על תקשורת עסקית, על מה זה? בוא רגע ננסה לפרק.
תקשורת, יש הרבה
מאוד... יש את המילים שאנחנו מציעים, אבל זה חשוב, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על מה שמעבר למילים. הנה, עכשיו דוגמה, אני משתמש הרבה בידיים. גם הערת לי אז, אולי אני תכף לדבר טיפה על הסיטואציה, שהייתה, מה זה? מה זה ולמה זה חשוב?
יש הרבה מודלים של תקשורת. התקשורת זה קודם כל אני, אדם, ה-A, א', מעביר מסר ל-B. ו-B מגיב כתגובה ל-א'. ולכן זה נקרא תקשורת מעגלית. כל הזמן, גם אם אני מדבר כרגע, ואתה לא מדבר, מתרחשת תקשורת של שני אנשים, גם אם אני, רק אני מדבר, כי אתה מגיב. ברגע שאתה מגיב, וזה מה שאנשים לא מבינים, אתה הופך להיות מעביר המסר. ואז מה קורה לאנשים הרבה פעמים? רגע, כרגע אני מעביר את המסר, אז אני מעביר ומעביר ומדבר ומלל ומעביר שפת גוף והכל, ולכן הפוקוס הוא עליי.
זאת המהות של תקשורת, קשר.
רגע, ומפספסים, בדיוק מפספסים את זה שכל הזמן שאני מדבר, אתה מגיב אליי כל הזמן. ואז תוך כדי שאני מדבר, אני יכול לשנות את כל המסר שאני מעביר, כדי להתאים אותו, כי אתה אומר לי כל הזמן, אני בעניין, אני לא בעניין, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, אני מסכים, אני לא מסכים. עכשיו, השאלה מה המטרה שלי? לכן, לפני שאני מתחיל בכלל עניין של תקשורת, אני חייב לקבוע עוד קודם, מה המטרה שאני אמור להגיע אליה. אפרופו, אם אנחנו מדברים על מה שקורה היום, אנחנו רואים לאן הגענו כשלא הייתה מטרה ברורה.
עדיין, אבל בוא לא נגלוש.
זה תמיד קשור אחד בשני.
כן.
ורק אחרי שאני יודע מה המטרה, אז אני יודע בתקשורת איך להוביל את זה למקום הזה.
איפה שפת הגוף נכנסת? כי אתה בעצם מומחה לשפת גוף. תקשורת, יש אולי הרבה מומחים לתקשורת, אבל המומחיות שלך היא לשפת גוף, ושוב, אגב, גילוי נאות, הגעת לפה אחרי שנפגשנו, ועשית לי בריף ככה. צדקת, אגב. לא אמרתי את זה שם, כן, אבל צדקת. ופה זה נדלק אצלי. בואו רגע נדבר על איזה תקשורת... שפת הגוף מעביר, ועל מה אתה מסתכל כשאתה עובד עם אנשים. עסקית. אולי גם נגיע קצת לביטחונית, מה שאפשר לדבר. עסקית.
כל דבר, כל תקשורת, בכל תקשורת, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו רק מדברים ולא מזיזים את הגוף, הגוף זז. לכן לשיטתי, או רוב התקשורת שלנו, היא בשפת גוף, ו... לאחר מכן טון דיבור, זאת אומרת, איך אתה אומר, לא מה אתה אומר, ואחרי זה המלל. זה לא אומר שהמלל לא חשוב, כי הוא מציין רק מספר מועט של אחוזים. אבל אני מסתכל בדרך של כמה אדם מחזיק את עצמו בשפת גוף, עם איזה, כמה הוא מניע את הידיים, הנושא של מבטי עיניים, כלומר, מאיפה הוא שואב כרגע את מה שהוא אומר, כמה הוא, כל תהליכי החשיבה שלו, ואת כל זה אתה יכול לראות בצורה שהוא מנענע את הראש, מזיז את העיניים, מגרד במקומות מסוימים בגוף, כי יש הבדל במקומות, והרבדים הם מאוד מאוד עמוקים. זאת אומרת, יש את הרובד העליון שאתה אומר, אוקיי, גירת כי לחץ. זה רובד מסוים. שרוב המרצים אפרופו מדברים, ואני נכנס יותר עמוק, כי תלוי איפה הוא מגרד ומתי הוא מגרד, ולפי הרובד הזה אתה יכול להגיע למצבים שאני יכול להבחן את האישיות של אמא שלך בילדות, ואיך זה גם ישפיע על ההחלטות העסקיות שלך.
אגב, תקשורת שהיא לא מילולית, תקשורת גוף כוללת גם לבוש?
כן, מבחינתי גם, כן, כן, כן.
אתה גם מלמד, אנחנו נדבר על זה אחר כך, יש לך גם מכללה, אתה גם מלמד, זה חלק ממה שאתה מסתכל עליו חוץ מאיך, די כבר עם היד, איך השפת גוף שלי, חלק זה גם ממה אני
כן,
מייצר החוצה, בלבוש.
כן, כן, וזה מאוד השתנה כשיזמי ההייטק נכנסו. זה השתנה מאוד.
אוקיי, כלומר, מה השינוי מעניין?
השינוי היה שפתאום אנשים עסקיים התלבשו בג'ינס. זה השתנה מאוד שפתאום בבית קפה אתה קובע עם מישהו יזם שמוערך ב$5 מיליון כרגע הסטארט-אפ שלו רק התחיל וזה כבר $5 מיליון, והוא בא לך עם כפכפים ומכנסי ג'ינס עם פרנזים של שנות ה-80.
השאלה אם זה מכוון או לא מכוון. או שזה החיים שלי ועזבו אותי וככה אני, או שזה, זה, רגע, זה הלוק של החבר'ה מסביב שלי, אז ככה אני אבוא.
תשמע, זה חלק מזה. כל דבר אצל, כמעט כל דבר אצלנו אנחנו שואבים מארצות הברית. תסתכל בארצות הברית, מה קרה עם הבעלים של פייסבוק, איך הוא מתלבש.
לא, זה כי הוא יהודי.
למשל.
לא קשור.
מעניין, זה קשור אלינו. כן. תראה גם אצלנו.
כל קשור אלינו,
אבל,
כן.
אבל אתה רואה איך שזה השתנה, ואיך בוואלי בארצות הברית מתלבשים, ואתה רואה היום איך זה קורה. ולכן, גם על זה אני שם דגשים, אם פעם היינו שופטים, באמת שופטים על פי לבוש, זה איך הוא לא בא עם חולצה, כמו שאנחנו באנו, עם חולצת כפתורים, ואתה אומר, אני כבר פוסל אותו, זה שטות כמובן, כי אתה לא יודע כרגע מי עומד מאחורה ובכמה הוא מוערך.
אוקיי, מעניין אגב, כי אני עברתי שהוא שינוי עם זה. אני עד 2015 עבדתי בגוף מוסדי, הייתי בכיר מאוד, והיינו צריכים, אתה יודע, חליפות, עניבות, קיץ, חורף, וכשפרשתי, הלכתי בכלל לתחום הבריאות והכושר וכל מיני מיזמים כאלה, כי אני בא משם, ואז כאילו שברתי את זה לחלוטין, התחלתי ללכת עם טישרטים. מתישהו הבנתי שזה לא מייצג אותי מספיק טוב, אז מהטישרטים פתאום עברתי לפולו, שזה יהיה כזה לאט לאט, בין לבין, שזה יהיה גם לשדר ספורט.
ספורט אלגנט.
אבל לא מחויית ועניבת, כי זה לא מתאים לאנשים שאני חי איתם ופוגש אותם על בשיס עסקי.
זה קטע. פרקת כל עול.
כן, אני אמיתי.
כן, כן, אתה יודע למה אני מבין את זה? כי אני בתחילת הקרייר שלי התחלתי במלונאות. וגם שם, זה עניבה, זה חליפה.
כן.
וואה, זה סבל.
זה דיבור מנומס כל הזמן.
נכון.
אי אפשר להוציא את הבת ימי החוצה. פתאום הייתי יכול להוציא את הבת ימי, את הבת ימי החוצה. טוב, תגיד לי, כשאתה מסתכל על אנשים בשפת גוף, כשאתה מגיע או להרצאות, או כשמזמינים אותך לסדנאות, או לא משנה מה, אגב, גם מזמינים אותך לפעמים לניתוח אישי.
וואו, חלק נכבד מהעבודה שלי זה לעשות בניית דיוקן. זה פרופיילינג.
כן?
בטח, כלומר.
הנה, זה היה כאילו שאלה בספונטני. כן. כאילו, ממש מזמין, בוא תעשה לי פרופיילינג כדי שאני ידע איך אני מתקשר ואיך אני יכול לתקן.
זה בעיקר על היריב, או בעיקר על חברת פיתרה את המנכ״ל. בוא תעשה לנו דיוקן כדי להבין, או לפני שהיא פיתרה. בוא תעשה לנו דיוקן כדי להבין איך לפטר אותו נכון. או אנחנו נכנסים למסע, נתקענו במסע ומתן אל מול מישהו, בוא תעשה לנו פרופיילינג איך להמשיך, כי מה נכון להגיד, מה לא נכון להגיד, מה הקווים האדומים שלו באמת, איך הוא התנהג.
אבל איך אתה, אם אתה לא מעורב בזה, אז איך אתה יודע להגיד מה הקווים האדומים? נניח שאני היום מנהל מסע ומתן עם חברה, שאתה לא מכיר את הפרופוליו העסקי שלה,
אז יש כמה
אופס. את הדיג'לג'נס שלה, את הבן אדם האישיותי שמנהל אותה. איך היו החוויות עד עכשיו איתו בפנים אל פנים?
אז יש כמה אופציות. אחד, אנחנו נמצאים בעולם שהוא מלא מצלמות. האח הגדול. כולנו מצולמים בדרך כזו או אחרת עשרות פעמים ביום. אז יש אפשרות גם להגיע למצלמות האלה. אבל, יותר מזה, על כל אחד מאיתנו ברשתות החברתיות יש המון חומר. גם עלי, עליי, וגם עליך. אנחנו מצטלמים, אנחנו מדברים, נורא קל לעשות פרופיילינג, אנחנו מתראיינים, בטלוויזיה, נורא קל למשוך מזה ולעשות דיוק על הבן אדם.
אבל כשמתראיינים בטלוויזיה, לרוב יש מודעות לאיך שאתה מתנהג.
קודם כל, עד רמה מסוימת.
יהיה סוג של מורפק או שתתאים את עצמך למה שצריך.
ברמה מסוימת, אדם יכול לשלוט על השפת גוף שלו, ודבר שני, זאת בדיוק המומחיות שלי. זאת אומרת, לדעת להסתכל על בן אדם גם כשהוא נמצא בסיטואציה מסוימת והוא שומר על שפת הגוף שלו כביכול, לדעת איך לעשות מזה, להקיש מזה. זאת אומרת, כשאני בונה דיוקן, זה לעשות, זה ניבוי. זאת אומרת, יש לי גם חברות שלקחו אותי, אני אתן לך דוגמה, לניבוי צרכני.
או.
כלומר,
מעניין.
אני נמצא אל מול הלקוחות, אני רואה את הלקוחות, הלקוחות לא רואים אותי, ולפי הניבוי הצרכני, אני יכול להגיד...
אתה רואה אותם?
אני רואה אותם איך הם מגיבים למוצר.
אוקיי.
ואני יכול להגיד מה הבעיה במוצר.
זה בערך כמו בחקירה. לעמוד מהצד השני ולראות איך הנחקר, או אפילו איך החוקר מתנהגים.
למשל. וחלק מזה אני עושה גם בחקירות.
התנהגות.
נכון. אגב,
שזה, תזכיר רגע, ה-PhD שלך הוא ב...
ה-PhD שלי בפילוסופיה, בבניית דיסציפלינה של התנהגות.
שזה קשור.
בסופו של דבר...
אין לנו שיחה לפני השידור.
נכון, בסופו של דבר...
התנהגות אנשים ותקשורת.
נכון, תראה, בסופו של דבר הכל קשור בהכל, כי נגיד בתואר שני שלי למדתי המון קורסים של פסיכולוגיה, של התנהגות ארגונית. הבגרות שלי, אפילו הבגרות, 5 יחידות בכלכלה, בכלכלה היה עניין... מה זה כלכלה? כלכלה זה התנהגות...
בסוף זה התנהגות צרכנים.
בדיוק, זה התנהגות צרכנים בכלכלה. הדברים שאני זוכר...
פרס נובל שישראל קיבלה, איך קוראים לו... זה על התנהגות כלכלית.
נכון. אחד הדברים שאני זוכר, זה אומר... ברגע ש... תראה מה זה, מתיכון. ציפייה למשהו, ציפייה לאינפלציה, תביא לאינפלציה. אז זה הדהים אותי.
זה פה.
זאת אומרת, זה הדהים אותי שזה לא משנה מה קורה בשוק. אם הצרכן יתנהג בצורה מסוימת, זה יגרום לזה שזה יקרה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן.
זה כמו שכל הזמן מדברים בשנים האחרונות על יוקר מחיה, וזה עדיין הולך ומתייקר. כי מדברים על זה כל הזמן.
כי הצרכנים גם עושים...
שאנחנו פריירים זה סיפור אחר.
זה רק כי הצרכן ממשיך לרכוש דברים שהוא לא צריך לרכוש, וכשאין לו את היכולת גם לרכוש, ולכן המרוויחים הכי גדולים, אני לא רוצה לרדת עליהם, כי חלקם הם לקוחות שלי, זה הבנקים.
מן הסתם.
המוצר שלהם זה כסף.
כן. תגיד, כשאתה בא ללקוח, מה הדבר הראשון שאתה מסתכל? בעניין של השפת גוף. זה יכול להתחיל מלמעלה, למה...
קודם כל, תלוי למה מזמינים אותי, אבל... הרבה פעמים אני אוהב להגיע למקום ושלא יספרו לי כלום לפני שאני מגיע. כי ברגע שמספרים...
אתה צריך להגיע ברפור.
אני אוהב נקי. להגיע נקי, אני אוהב להגיע שאני לא יודע שום דבר, ולכן בטלפון הרבה פעמים, תשמע, אני צריך אותך, אל תספר לי. תיתן לי את האינפורמציה של מי, אחרי זה תספר לי למה ומה.
של מי, מתי, איפה, ואיפה יש חנייה.
איפה
יש... אבל... נפגשת איתו נקי?
אז אני
באופן אוטומטי כמומחה.
אני סופג את, אני אגיד לך, אני סופג את הרגש.
כלומר, מאיפה? מאיזה איבר? על מה אתה מסתכל קודם? אני מניח שיש לך כבר כזה...
נכון, לא. קודם כל את האנרגיה.
הסוג של MRI מהלך כזה.
סוג של, נכון. החתכים של המוח שלנו זה לרוחב, זאת אומרת, זה מלמעלה. טק, 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 טק. הדבר הראשון שאנחנו רואים זה הפנים, והדבר המרכזי שאנחנו רואים באופן אוטומטי זה את העיניים. זאת אומרת, אנחנו מחוותים במוח האבולוציוני שלנו לראות את העיניים. ואתה יכול להסתכל על בן אדם ולראות אם הוא טוב או לא טוב, רק לפי העיניים שלו. עיניים של אדם טוב, עיניים של אדם רע, או עיניים של פסיכופת. נורא קל לראות.
אתה גם יודע לזהות אם הבן אדם מתאמץ לראות אחרת, אם הוא מזייף, כאילו הוא מזייף.
כן, כן. זה לא... תראה, אם הוא מזייף, אז כל אחד יעלה, לא צריך אותי בשביל זה. זה מאוד קל. אם הוא מזייף תכונות שקיימות בו, אז זה כבר לא זיוף, זה הקצנת מסר.
לא.
זה משחק במסר. זה שני דברים שונים. זה הדקויות.
שהוא מודע לזה שהעיניים שלו, אולי אפילו בתוקף תפקידו,
מעבירות
מסר אחד, ולכן נניח שהוא אפילו עבד על זה, והוא מנסה דרך העיניים להעביר מסר אחר, שזה סוג של כן, זיוף, כאילו זה לא אני, זה מי שאני רוצה שאתה תחשוב שאני.
יש לי דוגמה נהדרת על...
בלי שמות.
אפשר. בלי שמות, כן. על תיק של מנכ״ל מאוד בכיר, שהזמינו אותי לעשות דיוקן עליו, ובהמתלה כזו או אחרת הגענו למשרדים שלו, והעיניים שלו מראות משהו אחר, והעיניים לא יכולות לשקר, אבל כדי שהוא להסוות את זה, הוא הסווה את זה באיברים שונים, וזה היה כל כך קיצוני, שהוא ניסה להסוות את זה בחיוך, והחיוך אבל היה כל כך מזויף. זה חיוך, אני אתן לך דוגמה, מי שלא רואה, וזה כאילו חיוך שנשאר, זה כאילו ככה. אז מה קרה? איזה נהדר, איזה. אתה רואה, החיוך ממש נשאר. כי הוא היה צריך...
דחפו לו בננה לפננה הזה.
בדיוק, בננה לרוחב.
כן.
הוא היה צריך כל כך, כדי שלא יראו כמה רוע יש לו בעיניים, שהוא היה חייב את החיוך. למי ששומע, אני נשמע כמו יורם גאון.
בדיוק. זה מה שרציתי להגיד.
איזה קטע, עליתי על זה עכשיו.
יורם גאון הוא איש טוב.
נכון.
הוא איש טוב. נכון. שלא חלילה ניטה, זה לא...
וברגע שהקיצוניות היא כזו, אני מיד מבין מה הולך, מה יהיה בדרך ואיך נכון להתנהל מולו.
מה, עד כמה העיניים חשובות בתקשורת? מה אתה יכול לראות בהם, חוץ מזה שמסתכלים אחד השני בעיניים, או אם מורידים או בורחים רגע הצידה? אגב, אני בחלק מהתהליכים האימונים שלי, אם שם מיד את הדברים על השולחן, כשאני רואה שבן אדם בורח הצידה, אני מבין שקורה לו משהו.
נכון. בכל תרבות...
בורח עם העיניים, כן?
כן, כן, כן.
שהעיניים שלו לא עליי, אני מבין שקורה לו פה מה שנגעתי, הגעתי לאיזשהו נקודה רגישה.
בכל תרבות העיניים זה ראי הנפש. בכל תרבות. יש שבטים, אני נולדתי וגדלתי באפריקה, אז יש שבטים
וואלה,
באפריקה.
איפה?
בניגריה.
אוקיי. Okay.
מערב אפריקה. יש שבטים...
לא רואים עליך.
אומרים לי את זה. יש שבטים שהם... כשהם מנצחים, הם אוכלים את העיניים של היריב שלהם. לפעמים גם את הלב, את הכליות, כי כל איבר מייצג משהו, והעיניים מייצגות את ראי הנפש. אז כאילו, אני רוצה את הנפש שלך כדי שאני אתחזק ואני אהיה חזק יותר. זה נכון. אבל גם בריחה של עיניים, יש בריחה של עיניים כי אני רוצה רגע להתרכז. אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, למשל, שזה טיפ שאנשים לפעמים נפגעים מהם כי הם מדברים, אבל הם לא מיישרים מבט. כן, כי הם... כי אם אני אשאיר מבט, יש לי יותר מדי רעש מסביב.
מה זה אומר, בן אדם?
אני צריך
להשאיר אליך מבט.
אני צריך להתרכז. אתה אומר, אצל אנשים מפרט קשב ריכוז, אני רגע צריך להתרכז, לדבר איתך, אבל בגלל שאם אני אמשיך להסתכל עליך, מה שיקרה לי, הרעשי רקע שאני אראה מסביבך, כולל המסכים, יסיחו אותי מלהתרכז. אז אני רגע מסתכל אפילו על הרצפה. מתרכז, חובס חוזר אליך, ואתה אומר, ומה רץ לך בראש? בונה, זה חוסר ביטחון. הוא לא מכבד אותי כי הוא לא מסתכל עליי. אתה מבין, המון המון טעויות יש לאנשים, כי הם לא מצליחים, הם לא מבינים שמי שעומד מולם, יש לו פשוט הפרעת קשב וריכוז. אז לכן...
אתה היית ממליץ לבן אדם כזה, כבר להגיד את זה בסוג של חיוך בהתחלה? סליחה, יש לי בעיה של קשב וריכוז, לפעמים אני טיפה אברח.
כן. אני...
לא בכוונה, אני פשוט רגע צריך...
נא, מאוד, מאוד.
כדי...
נכון. בדו, זה שובר קרח נהדר, כי מעט האנשים שיבואו ויציבו ויגידו לך, תקשיב, אני לא טוב בזה. רוב האנשים יגידו, איזה ביטחון עצמי יש לך שאתה אומר שאתה לא טוב בזה. הלוואי ואני הייתי יכול להיות כמוך ולהגיד, אני לא טוב בזה.
לכן
זה נורא מקרב. בדיוק.
מה עוד אתה רואה בעיניים? כשבן אדם כל הזמן בשיחה באמת.
אז אני יכול לראות מאיפה הוא שואב, למשל, האם הוא משקר או לא משקר. פה יש הרבה טעויות, זה רבדים עוד פעם עמוקים שאני כן מלמד במכון שלי, אבל אני יכול להגיד לך האם זה wishful thinking שלו, זאת אומרת, הוא מאוד היה רוצה. אני יכול להגיד לך, למשל, דברים, האם הוא יכול לסיטואציה מסוימת או לא יכול אליה. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לי במלל, כן, אני יכול ואני אצליח, אבל אני רואה שזה לא עובד ככה. עכשיו, הקטע האדיר, הוא אפילו לא יודע שהוא לא אומר לי את האמת.
אוקיי, לי זה קצת נשמע מוזר.
שזה אומר...
כאילו, בן אדם יודע אם הוא לא אומר את האמת.
לא.
או אם הוא מאמין במה שהוא אומר או לא.
לא, זהו, זהו.
כאילו, הוא מנסה למכור את עצמו לעצמו?
תשמע, יש לנו רבדים...
יצא לי טוב, מנסה למכור את עצמו.
שזה גם, נכון. יש לנו רבדים בתת מודע, שאנחנו לא מודעים אליהם. או רוב, את רוב הדברים אני לא יודע, ויותר גרוע מזה. את רוב הדברים אני לא יודע, שאני לא יודע.
יש כזה מטריצה ממש.
בדיוק.
מה שאני יודע, שאני יודע.
בדיוק.
מה שאני יודע, שאני לא יודע, ומה שאני לא יודע, שאני לא יודע.
בדיוק. יש לזה המון תיאוריות. יש את חלון ג'וארי, יש את, את המעגל, למשל, ברח לי השם של, של עוד, של עוד פילוסוף, שיש את המעגל של ה-ABC. הקטע הוא שעל שפת הגוף, אני יכול להבין תהליכים שעוברים לך בתת המודע, שאתה לא מבין שעובר. לכן אני יכול לדעת דברים שאתה תעשה, בלי שאתה יודע שתעשה אותם. וזה נקרא ניבוי. ככה, אפרופו, הצלחתי לזהות מחבל, לפני שהוא הפך להיות מחבל. אני לא יודע אם לאותו זמן הוא ידע שהוא יהיה כזה. למזלי, פרסמתי את זה, אז אני יכול להגיד, כי אחרת יגידו, בסדר, אתה עזוי. כן, חבר'ה, אבל זה קיים ביוטיוב, וזה קרה שנה לפני. וזה בדיוק העניין, כי שפת הגוף שלך תראה לי דברים שאתה הולך לעשות, שאתה עוד לא יודע שאתה הולך לעשות. עכשיו, אין 100%, עוד פעם, אין 100%. בהחלט יש כישלונות, דברים שניביתי ולא קרו, למשל, אני לא...
יש לי כמה שעות על כישלונות, בוא רגע נשאיר את הכישלונות. אני רוצה רגע לשים סוג של ככה קלוזר קטן רגע לעיניים, לפני שנדבור אולי לעברים אחרים. אז אם אני מסכם רגע את העיניים של העיניים. אחד, אם יש לך בעיות של קשב וריכוז וקשה לך להתרכז בשיחה בעיניים של הבן אדם, בוא תגיד את זה בהתחלה, בכיף, בחיוך, תשבור את הקרח, זה כבר יעשה את השיחה יותר טוב, כי זה כבר מייצר כנות. אני קשה לי. ודבר שני, אם כן יש לך את היכולת, תסתכל לבן אדם בעיניים, כי זה... המסר שאתה מעביר לו, זה שאתה מתעניין.
נכון, אבל תסתכל, אבל לא כמו ליברמן.
לא, אל תפחיד אותי.
ליברמן מסתכל, חובר, ולא ממצמץ.
כן, אוקיי.
אז זה עולם תחתון.
אבל קשר עין ברמה נורמלית, אתה בסדר, זה מראה שאתה מתעניין בבן אדם.
נכון.
שאתה מקשיב לו, שאתה איתו, שהראש שלך לא במקום אחר, תסתכל, תאמצו את זה. אילו, אתם מדברים עם בן אדם בפגישות, עיניים, או שאם יש בעיה, פשוט להגיד אותה. מה לגבי ידיים? ידיים שזה...
כן, לא.
אגב, אני אגב מדבר הרבה עם הידיים יחסית.
אני מאמין בשימוש בידיים, כי זה מחזק את המסר המילולי, אבל כמובן ברמה מסוימת. תשים לב שאני פחות מפעיל ידיים.
לא, כשאתה פחות, אתה גם יושב איתם משולב.
נכון, למשל.
אה, שמתי לב.
נכון. או ככה, או לפעמים בצורה כזו, אני כן מאמין, תראה, רוב העבודה, אם אני עושה אורך עבודה אחד על אחד על אדם, כדי לשנות את השפת גוף שלו, זה פיינטיונינג. זה ממש בקטנה. אם אתה נוהג לדבר עם הידיים, אז אני אומר, סבבה, תמשיך לדבר עם הידיים. אני יכול להגיד לך, למשל, למשל, לא לעלות אותם מעל הכתפיים, לא דבר כזה, כי זה בעל הבית השתגע, וזה הקצנת מסר.
בוא נעשה קישור לפסח.
אוקיי.
שמשה היה עם הידיים למעלה, אנחנו ניצחנו את המלאק.
נכון, אבל זה משהו אחר. קודם כל, החזיקו לו את הידיים, כי הוא היה כבר זקן, אז החזיקו לו את הידיים, ואז כל פעם שהידיים היו למעלה, אז הם ניצחו, וכשהוא התעייף, אז הם הפסידו, אז הם הרימו לו בחזרה את הידיים למעלה. זה נכון. אוקיי, זה במקרא. בזמנים המודרניים שלנו, לא ממליץ לדבר עם ידיים למעלה, זה אינדיקציה לתחמון, לשקר, להקצנת מסר. אני ממליץ להשאיר את הידיים כשמדברים, כן, באזור של החזה והבטן העליונה. זאת אומרת, באזורים האלה פחות או יותר. לא למטה מדי, כי זה תחמון, לא למעלה מדי, כי זה גם תחמון, וגם לא יותר מדי בצדדים. כי זה אוי אוי אוי, אוי אוי, אני תובע. אז זה לא, זה בא לבית השתגע, אוי אוי, אני תובע, מתחת לחגורה, אני דופק אותך ואתה אפילו לא יודע. אז... לא במקומות האלה.
בחלק של בין האגן לבין החזה, לבין הפה כזה?
מהפופיק, זאת אומרת, זה נקרא הקור. הליבה, כמו שזה זה ליבת, זה הליבה של חוד השדרה שלנו. שם פה, באזור הזה, צריכה להיות תנועת הידיים שלנו.
מה עוד יכול להיות בידיים, אם מדברים ככה או מדברים ככה, לדוגמה? כף יד פתוחה או כף יד סגורה, לחיצת יד?
תראה, יש...
יש עוד דברים...
אני חייב להגיד, יש משהו שנקרא בטל ב-60. כלומר, כשאני מלמד, אז אני באמת מסביר את זה, אבל בחיים האמיתיים, יש נקודות שאני אומר, שחררו אותם. אתה מדבר בצורה כזו, נגיד, הידיים על השולחן, ואתה רואה את כף גב היד שלי. זה בסדר גמור. זה לא אומר שאני מסתיר, ומאשר להיות, נגיד, בצורה כזו. שחררו את המקום הזה של ידיים למעלה או למטה.
אפילו, אל תעשו קווקווה דלה אומה.
כן. כי עדיין צריך להיות לך איזשהו מיקוד, ויש גבול עד כמה למיקרו אתה יכול להיכנס. כי אז אתה מאבד עוד פעם את המסר המרכזי שאתה רוצה לעבוד, ואת האותנטיות שבתנועה הרגילה של הגוף שלך. עוד משהו שאני אומר לשחרר, זה למשל את השילוב ידיים. אנשים מפחדים מזה, אנשים אומרים שזה סגור. אני אומר לכם, שחררו את זה. רוב האנשים שנמצאים בצורה כזאת, למה? כי זו אחת הסיבות שיש כל כך הרבה פירושים לדבר הזה. הבן אדם איתכם, אל תדאגו.
אבל כשבן אדם יושב עם הידיים ככה?
ידיים אחורי הראש יכולים להגיד, קודם כל זה תמיד תלוי סיטואציה.
בזום אני רואה לפעמים לא מעט אנשים יושבים ככה. הוא עובר לי בראש, וואלה מה, אני משעמם אותם? או שמי שמרצה כרגע משעמם אותם? זה סימן יש יעמום, לא?
אז זהו.
או להתנסות מסוימת.
נורא תלוי בסיטואציה, כי תחשוב, יכול להיות שהם יושבים בזום שעה וחצי. זה לא נוח לגב. ואז אתה עושה ככה, אתה מותח את הגב. זה מאוד נוח. אז השאלה אם הוא כל הזמן ככה. עכשיו, השאלה אם הוא דיבר איתך, ואחרי שהוא אמר לך כל מיני דברים, הוא התרווח ושם את הידיים מאחורי הראש. אז אני יודע שהוא תכמן אותך.
היה לי פעם, לפני הרבה הרבה שנים, בתחילת שנות ה-2000, עוד לפני שהייתי כזה סמנכ"ל, שהייתי עוד ככה מנהל זוטר, אחד הסמנכ"לים בחברות שעבדתי, בחברות הפיננסיות. כך הוא קיבל אותי לעבודה. 7:00 רעיון, כוס וויסקי, לי ולא.
וואה.
וככה.
זה נהנת.
ואני לא שוכח את זה. בסוג של התנסות. ואני חוצפן קטן, ואני אומר לו, למה אתה ככה?
מה הוא ענה?
הוא היה בהלם. הוא הזמין אותי לרעיון, כי הוא רצה להעביר אותי מחברה לחברה אליו. אני אומר לו, למה אתה ככה? גם וויסקי תשם לי, כאילו, 7:00 לבחון אותי, ואני חובב וויסקי, כנראה שהוא ידע ממישהו, אבל 7:00, וגם אתה ככה יושב לי... שייך? לא מתאים.
לגמרי לא.
זה כאילו, וופס, מי, כאילו, מי, לא, כאילו, מי הבחור שמדבר אליי? ככה זה כבר, אגב, היה מצוחן בעיניו שככה דיברתי איתו. שככה הגבתי לו לזה.
כי זאת השפה שהוא מבין.
כן.
כוחניות.
עוד בידיים, יש אצבע.
נכון.
יש אנשים שמדברים הרבה עם האצבע.
תראה, זה תורה שלמה. זה, 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 עוד פעם, זה לא על רגע.
אנחנו, כן, ככה פה בטיפים, רק לשים לב לדברים, לאנשים שמחשיבים לנו.
יש המון אצבעות, לכל אצבע יש לה הקשר מסוים.
אני חשבתי רק איזה, שמדברים עם, ממש אתה אומר, אם זה אצבע, כל אחד
יש. וואו, וואו, אם זה זרת, אתה יודע, תורה שלמה, יש לי רק על הזרת, השימוש שאתה עושה בזרת, ואיפה בדיוק אתה מניח אותה תוך כדי, חושפת לי עולם של תת מודע שלך, שאתה לא מבין, וזה מדהים לראות. הכלי הנהדר שלנו זה טלוויזיה. זה הכי כיף.
תכף אנחנו גם מדבר על טלוויזיה, אבל כאילו, אני שם לב, ואותי זה מרתיע. זה כנראה גם אתגר של להתמודד, כי אנשים מדברים ככה אליי עם העצמא.
נכון.
זה פגישות.
נכון. אבל מבחינתי...
זה סוג של איום. גם אם אתה לא רוצה להיים, וזה סוג של כאילו...
נכון. נכון, נכון. אבל מבחינתי זה נהדר.
משהו תקפני קצת כזה.
יפה, ואתה מיד מעולה, ואתה מיד חושף לי מי אתה. יש את עוד פעם, יש את זה עם האצבע באמת, ואז יש את האגודל לפעמים, אלה עם האגודל שעולה למעלה, ואומר, תקשיב, הוא בעצם...
אתה יודע אבל מה זה אומר.
יורה בך.
אתה יודע מה זה אומר.
יש לי, אני, מה?
שאולי האצבע אחת מכוונת אליך.
אבל ארבעה.
שלוש, סליחה, ארבעה אליי.
כן, כן, כן. אז הקטע הזה של עירייה, זה עוד יותר אגרסיבי. וזה אלימה, זה אלימות, סליחה, זה ממש אלימות. מיד אני יכול לקצור את ההתנהגות שלו ולהבין לאן זה הולך.
דיברנו על עיניים, דיברנו על ידיים, יציבות, איך שאנשים עומדים ככה, בעמידה בעיקר, אני מניח יציבות אפשר לראות, פחות בישיבה, תקן אותי אם אני טועה, אתה המומחה, אבל גם ליציבות יש משמעות.
נכון, נכון. תראה, הידיים ששמת כרגע על המותניים...
זה רק בשביל לדגמן.
כן, אני שם את זה עדיין... כן, כן, ברור לי. אני שם את זה עדיין להקשר של ידיים ופחות ליציבות. זה באמת הגדלת אגו. כלומר, אני יכול להגדיל אגו דרך עצמי, ידיים על המותניים, אני יכול להגדיל אגו גם דרך חפצים.
אתה מזכיר שזה מגדיל לך את הנפח פתאום של ה...
בטח, מגדיל ביטחון עצמי. זה מפמפם אותי באגו.
חשבתי, יפה.
ואפשר לעשות את זה גם דרך חפצים. זאת אומרת, זה לא עושים את זה רק דרך הגוף. אני עושה את זה גם דרך חפצים, דרך שימוש ב... פתאום בעת, למשל, אנחנו בישיבה, ואני פתאום נוגע ולוקח את העת שלך ומשחק אותה, ומשחק איתה. וואי, יש לי מיד, בשניות אני בונה בדיוק כאן על האדם הזה. זה אדם שזקוק לשליטה, זה אדם שלא מכבד אנשים, זה אדם שיקבל את ההחלטות בשבילך. עכשיו השאלה, עכשיו, איך, עכשיו השאלה היא הגדולה, לזה משלמים לי כסף, איך להתנהל מולו? האם כעובד, איך להתנהל מולו? אם הוא הבוס, איך להתנהל ממנו, אם עכשיו אני הולך לפטר אותו, ואני צריך לצפות את הבעייתיות שהיא תהיה לי מולו, למשל.
תהיה פה תוקפנות.
יהיה פה תביעה.
תוקפנות.
תביעה של מכתב והזרה של העורך דין שלו, ואז אם אני יודע את זה קודם, אני יכול להיערך.
מה עוד אפשר לראות בעמידה של הבן אדם?
אז תראה, מה שאני עושה ברוב, בעמידה אני אתן לך דוגמאות.
כי משהו שאתה הערת לי.
נכון.
הערת לי, סליחה, אני אשוויץ, אני יצאתי טוב, הערת לי בטוב, איך קראת לי? אתה זוכר?
רוכב על סוס.
הנסיך.
וואלה.
הנסיך, כאילו.
אוי ענק.
הנסיך על הסוס, אנשים הסתכלו.
אוי ענק.
באמת, תסתכלו. הנסיך על הסוס. מה היה בעמידה שלי שכאילו היה מאוד... כי אני לא שמתי לב, אני לא מודע לזה, אני רק עכשיו, בעקבות זה התחלתי להיות מודע. שוואו, חבר'ה, תשימו לב, כי לכל אחד שם נתת בקטנה, מותר לי קצת להשוויץ, אין הרבה רגעים כאלה, ופתאום אתה אומר, זה, הנסיך על הסוס, איזה עמידה, איזה זה.
נכון.
כאילו...
אתה ישבת שם ודיברת ליד...
דיו, כאילו.
ליד השיש דיברת עם מישהו.
דיברתי עם צ'רלי בוזגלו, בין השאר.
והוא, נכון.
דמות דמות.
נכון. הנה, למשל, היציבות שלו, יש לו יציבות סימטרית על, על שתי, על מאוד ישר, מאוד זקוף, והוא לא זז.
מאוד מודע.
בדיוק. בטח גם, עוד פעם, בגלל הרקורד שלו כשחקן, אז הוא בטח...
גם עורך דין מאוד מצליח. זה גם קשור.
נכון, נכון. עכשיו, וראיתי אותך, איך אתה דיברת המון עם הידיים, באמת. כלומר, אתה מאוד, זה מאפיין אנשים שהם מאוד מאוד רגשיים, והוא כיבד אותך, הוא ידע שאסור להפריע לך באמצע. שאתה לא אוהב את זה, והוא כיבד את זה, הוא קרא אותך באותו רגע, והתנוחה שלך הייתה באמת תנוחה שאתה עם הרגליים על סוס. זאת אומרת, היה מרחב כזה ממש, עם רגליים מקופפות, ותוך כדי שיח עם הידיים, אמרתי, וואה,
זה טוב.
נגמר, זה הנסיע.
זה תקשורת חיובי.
זהו, אין טוב ולא טוב. יש, האם זה נכון לסיטואציה? כי נגיד, תדבר ככה מול אשתך, היא תגיד לך, תראה, מאיפה אתה, מה קרה לך, מה קרה?
על הסוסיה כשהתחתנו, לפני 5 שנים, עכשיו אתה אייבת כי אם לא,
אז זה נורא, אז זה נורא תלוי בסיטואציה עצמה ובמסר, אבל באותו רגע, נתת, הראית לי מיד מי אתה. צ'רלי גם כן, קלט מיד בעצם, מי אתה, שאתה באקסטאזה כרגע בעברת המסר, שמה שהעברת כרגע היה מאוד בנפשך. ונכון, יחסית לאחרים שם שהבחנתי, זה יצאת...
יצאתי בסדר.
יצאת בזול.
אמא, שומעת, ילדים, בנות, אשתי, ענת, שומעים, כן? בואו רגע נדבר בזמן שיש לנו, וואי, איך הזמן רץ לנו. בואו רגע נדבר קצת על טון דיבור, ואם מותר לתת דוגמה, בלי לחוות... דעה פוליטית, הבריטון של נתניהו.
כן.
לדעתי זה חלק מה... במודע התקשורתיות שלו, מה שהוא מוציא החוצה.
כן.
ואולי אפילו הוא משחק עם הכל בכוונה.
נכון, נכון. בואי שר עלי הולכים. זה נכון, תראה.
אז זהו, שלא. לא הולכים. בינתיים, סליחה.
אצל ביבי, אצל נתניהו...
הוא אלוף בעברת מסרים תקשורתיים.
ברגע שאתה נותן לו את המסגור הנכון, את הפריימינג הנכון, אתה מבין את כל האישיות שלו. נתניהו הוא שחקן ליגה א'. הוא שחקן. מפה נגזר הכל, נגזרת כל ההתנהלות שלו, כל ההתנהגות שלו. הטון דיבור שלו מאוד משמעותי. יש לו יתרון, לנו הגברים יש יתרון, כי הטון דיבור שלנו מגיע לבס ומאוד נמוך, מה שמשדר הרבה פעמים אמינות, וזה נהדר להבדיל מנשים נמוך, שהטון דיבור הרבה פעמים יכול להיות צפחני ומעורר...
סופרן, וכשהם כועסות, מצו סופרן.
בדיוק, וזה מעורר...
איך לשמור על הזכוכיות בבית.
נכון, נכון, בדיוק. וזה מעורר חרדה, וזה יכול... עוד פעם, לא כולם, אבל תשים לב שלאורך השנים, גם אצל נשים, הטון דיבור יורד, הופך להיות גם כן בס, כי השרירים נחלשים, וזה חלק מהעניין. אצל ביבי, אני שמתי לב, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, אצל ביבי, כשהוא משקר, אתם תשימו לב שהטון דיבור שלו, יש לו את הדבר הזה, בנוסף למלל הרגיל. ואז אני יודע שהוא מקצין את המסר, וזה מניפולציה בכוונה. כשהוא מעביר מסר שאין לו צורך במניפולציה, אתה לא שומע את זה, אתה שומע את הטון דיבור הרגיל שלו, אבל אתה לא שומע את ה... הדבר הזה תוך כדי הזה. אני לא יכול אפילו לזייף את זה, לא יכול להראות את זה אפילו, להשמיע את זה, תוך כדי השיח שלו. יש לו יתרון בטון דיבור הזה.
אגב, מספרים שהוא לקח קורסים במשחק מול מצלמה.
לדעת, בארצות
הברית. שהוא רק התחיל בדרכו הפוליטית.
כן, בארצות הברית.
כציר, או לא זוכר מה היה שם באום וזה.
נכון.
שממש לקח שיעורים.
זהו.
שזה אחלה, שאתה מתכונן לתפקיד פוליטי.
נכון. לדעתי כל תפקיד, כל תפקיד תיקח שיעורים, איך להעביר מסר. נכון. לדעתי, עוד פעם, בהקשר שלו, הוא לא לקח שיעורים בעברת מסר נכונה בשפת גוף. או לקח שיעורים כמשחק. אתה יודע שיש שני מגזרים שאני לא עובד איתם. אף פעם לא עבדתי איתם. פוליטיקאים ועולם תחתון.
מה ההבדל?
זהו, שאין. ותמיד היו פניות כל השנים, וזה שני מגזרים שאמרתי, אני בחיים לא אכנס. כי מבחינת פוליטיקה אני רוצה להיות בחוץ ולהראות לעם, לאנשים הרגילים כמוני, כמה הם משקרים, ואם יהיה לי אינטרס, אני אצג פוליטיקאי מסוים, יהיה לי אינטרס, אני לעולם לא יכול להגיד, ואני לא רוצה להיות במקום הזה.
כשאתה, זו שאלה קלה, סליחה. Mm-hmm. הנה, סוף סוף שאלה קלה. כשאתה רואה פוליטיקאי בטלוויזיה, לרוב, סליחה, משקרים, או אומרים מה כתוב להם להגיד בדף מסרים לפני כן. בדרך כלל גם יש, הוא עושה פרלמנטר עם בריסטול ממול שעם המסרים, נכון. ככה זה עובד למי שלא יודע, נכון. אגב. אתה בטח בכך יכול לזהות.
נכון. לשיטתי הם משקרים, לשיטתם זה בכלל לא שקר.
זה יחסי ציבור.
בדיוק, זה יחסי ציבור.
משרת אותם.
זה, נכון, זה אני מגן על הציבור שלו, ידע שכן ידע. זה כבר מניפולציה. נכון, לכן לי יש בעיה, ותמיד אני אומר, אני לא מצביע בבחירות.
עד כדי כך.
כן, כן, אני חושב שצריך את כל המאה ה-20 להחליף. יש בעיה בלהיכנס לפוליטיקה.
כן.
כי ברגע שאתה נכנס לפוליטיקה, אתה כבר מייצג זרם מסוים, ואז יש לך אינטרס לזרם הזה. זהו, נגמר. ברגע שיש לך אינטרס, זה כבר פסול.
אני אחזור לפינה ההיסטורית. הנה עוד חיבור. ברומא, התנהג כרומאי.
נכון.
נכנסת למטבח.
נכון.
חם שם. נכנסת לפוליטיקה. נהג בפוליטיקה. אני חושב שצריכים להיות שם הרבה יותר אנשי מקצוע מאשר פוליטיקאים, אבל זה לא רלוונטי. איזו דברים חשובים מבחינת התקשורת? בעלי עסקים, אנשי עסקים, צריכים לשים לב. דיברנו על עיניים, על ידיים, על קצת מנח גוף, על הכל.
אני אקח אותך למקרו, כי כשאני נכנס לעסקים, יש אנרגיה של עסק. אנרגיה של עסק מגיעה מהבוס, מלמעלה. וברגע שאני נכנס, אני מרגיש את האנרגיה עוד לפני שאני נפגש עם בעל העסק, ואני כבר יודע איך תהיה שפת הגוף שלו והעברת המסרים שלו. אם אני נכנס ואני רואה על הפרצופים של העובדים, חשש, פחד, לחץ, אני עולה לבוס המנהל, ואני רואה שתלטן וכוחני. אם אני רואה עוד לפני שאני מגיע...
אגב, סליחה רגע, מהחוויות שלי אולי זה הפוך. אולי עובדים חסרי ביטחון, ולכן הם מפרשים את זה כשתלטן. זה כאילו...
רגע.
אני מביא את זה מניסיון.
כן, כן,
רגע, אולי זה לא הוא, אולי זה שלהם, שמביאים משהו איתם, שהופך אותם קצת חסרי ביטחון, ולכן הם רואים בו סוג של איום ותוקפנות, אבל בכלל לא כזה.
עדיין... זהו, עוד לא קרה לי כזה דבר. עדיין הוא מהווה את הטריגר לנפש הפנימית של העובדים. כלומר, ביטחון יש הכל. אני עם ביטחון עצמי, ואני גם חסר ביטחון עצמי. אתה מבין? אני גם וגם, כולנו גם וגם. תלוי באיזה סיטואציה פוגשים אותי ומה נכון. אם אני בא לעבודה ומה שיוצא מהעובד זה הדבר הזה, כי יש בנו הכל, זאת אומרת שיש שם טריגר שמוציא, מתמקד בדבר הזה ולא ב... מקום אחר.
איזושהי תובנה שאני רוצה לקחת מכאן לטובת מי ששומע, ובכלל, אדונים נכבדים, מנהלים ובעלי עסקים אלה שיש להם עובדים, תשתמשו בתקשורת שלכם כדי לייצר את הביטחון אצל העובדים. קחו את זה בחשבון. מה שאתם מתקשרים החוצה ולא במילים, זה מה שהעובדים רואים, ומזה הביטחון שלהם נבנה או לא נבנה.
בדיוק. אני נכנס לחדרי מורים, אני מיד יודע מה הדמות של המנהלת.
יו, זה מפחיד, אוף. לא רוצה לשבת איתך בחדר. טוב, איזושהי ככה אנקדוטה קצרה, כי אנחנו, וואו, תראה, עברה לנו שעה, ויש פה עוד מלא שאלות, רציתי לדבר איתם.
אבל חשוב לי להסביר, כל היכולות האלה שאני אומר, רגע, אני יודע איך ואני יודע, אבל זה לא רק אני מלמד את זה, זה בדיוק, זה מאוד חשוב לי להבין, כי אנשים אומרים, רק הוא נמצא במקום, חבר'ה, לא יש מקום למעלה ולא בטיח, כל אחד בסיסטמטיות של לימוד יכול להגיע לרמה הזו.
אז חוץ מזה שאתה גם מרצה בעניין, מכון מגדלור, אגב, מביט מלמעלה מגדלור, תשים לב, כן? זה מכללה שבה אתה, מכללה, מכון, שבה אתה מלמד.
נכון.
קורסים?
נכון.
לתקשורת, לשפת גוף, שממנה יוצאים אחר כך אנשים החוצה ועובדים עם זה, חלקם גם ממשיכים בצורה כזאת או אחרת לעבוד איתך.
נכון. נכון. אני מלמד תמיד רק בימי שישי בצפון תל אביב, כי במהלך כל השבוע אני עובד, ולכן הזמן היחידי שנשאר לי שאני יכול ללמד, זה מתי שהארגונים לא עובדים, שזה שישי, שרוב כוחות הביטחון שאני עובד איתם לא עובדים, זה יום שישי, שבתי המשפט, כי אני עד מומחה בבתי משפט היחידי בתחום שפת הגוף בארץ, אז, רגע, ויש לי גם, סליחה, יש לי תלמיד שלי, שהגיע להיות גם כן עד מומחה, ברק זך, זאת אומרת, אני גם מלמד, אני מלמד אנשים, תלמידים שלי, להגיע לרמה שלי, ולקחת ולעשות מזה הרבה פעמים גם עסק. לכן, ימי שישי זה היום היחידי שנשאר לי לקהל הרחב, ושם אני מלמד במכון, גם שפת גוף וגם מיומנות תקשורת. עכשיו, זה קשור בכל דבר. זאת אומרת, ברגע שאתה לומד את זה, זה לא רק בפן העסקי, זה מחדד לך.
זה לחיים.
בדיוק, לפן הזוגי, זה מחדד לך ברעיונות עבודה, זה מחדד לך כל כך עליך. אנשים אומרים לי, יש לי עכשיו למשל תלמיד, ארז, אדם מדהים, שאמר לי, תקשיב, עכשיו הבנתי את כל החיים שלי. פתאום ירדו לו כל הנושא של התקשורת, כי תקשורת זה אתה, זה הרבדים העמוקים ביותר בך. עכשיו הוא הבין למה הוא קיבל החלטות שהוא קיבל בחיים, למה הוא התחתן עם האישה הראשונה שלו, למה הוא התגרש ממנה למשל. כל הרבדים העמוקים של התת מודע, כי אני מדבר על זה המון, למה האדם עושה את הבחירה שהוא עושה, ואיך זה משפיע עליו, ולמה אחרי זה למשל, אחרי שהוא כבר עשה בחירה כביכול מודעת, הוא עשה שיפט 180 מעלות. למה, מה קרה שם?
מה הפחיד אותו?
וזה הכל בבסיס שלנו, בגילי 0 עד 6, השנים הכי חשובות בחיים שלנו, וזה חיים, וזה כל השנים האלה נכנסות לתת מודע. אבל השפת גוף מדברת את השנים של 0 עד 6. לכן אני יכול לראות אותך, כשאתה מדבר איתי, איזה דמות היה לך בין 0 ל-6?
וואה, טוב, זה אולי נושא לשיחה אחר במקרה שלי, כי עברתי גם שינויים קיצוניים בחיים. וואו, אין לנו עוד הרבה זמן, ממש ממש כמה דקות, אז ככה כמה שאלות אישיות. הצלחה עסקית, שאתה מאוד גאה בה, בקצרה.
הצלחה עסקית. את המחבל שהצלחתי לזהות כמחבל, לפני שהוא הפך להיות מחבל, את ההגעה להגיע להיות עד מומחה בבתי משפט, וממש לעזור לאנשים, בתוך זה הצלחה של לעזור לגבר, שהגשתי עדות על כך שהוא לא הטריד מינית על פי צילומים, כי מישהי טבעה אותו, והוא יצא זכאי, שזה לא קורה הרבה, נכון. אז וואו, אני כל כך שמח, כי זה היה גומר אותו. עצם זה שהצלחתי לעבור משכיר לעצמאי, אני גדלתי במשפחה של שכירים, סולל בונה, ומשרד החינוך. אין יותר מזה. גדלתי בחשיבה כשכיר, ואז לעשות את השינוי ואת החשיבה, די, מגיע לי יותר, והעולם הזה לא מתאים לי. כשהפכתי להיות עצמאי, הבנתי. אני נולדתי עצמאי, פשוט להורים שכירים. אז זה גם כן, והיכולת, בין היתר, להגיע לתחום של היזמות. מבחינתי זה קיצוני, לחשוב מהילד
הקטן. מי שנולד למשפחה של שכירים, כן. הרגל ניהולי שאימצת תוך כדי תנועה? כי אם אתה כבר, יש לך עסק, מכללה, עובדים אצלך כפרילנסרים או כשכירים.
נכון, אבל אני כל הזמן מאמץ הרגלים. כל הזמן משחיז את הסכין, אבל הדבר המרכזי ביותר זה סדר וארגון, שהוא כולל בתוך זה שכל סוף שבוע אני בונה את השבוע שלפני, כל שנה. זאת אומרת, שנה הבאה היא בנויה לי.
ככה זה צריך להיות.
אנשים לא עושים
בניון,
את זה.
בניון,
ככה זה? בדיוק. זה הרגל. כל סוף יום.
תכף תלך, אני מסיים את התוכנית עם
אני
זה.
אני בונה, אוקיי, ענק. אני בונה את היום של למחרת. עוד הצלחה, היכולת שלי להוציא ספרים. מי היה מאמין שאותו קטנצ'יק, הילד הקטן הזה, שהמורים אמרו, אין מה לעשות איתו, שאנשים, שהמנהלת בית ספר יסודי אמרה לי, שהכתב שלי מזעזע, וזאת המחלה שלי, אמרה מול תלמידים, היא אמרה, חבר'ה, לכל אחד יש מחלה.
מדבר עם מישהו שפסלו לו בחינות בגרות, בכתב חרטומים, היה צריך לבוא להקריא אותם. בדיוק. אמרו לי, לך תלמד רפואה, את הכתב יש לך. גם את הציונים היום, לך תלמד רפואה. אני ממש ישבתי, קראתי בגרות בתנך ובהיסטוריה, כי לא הצליחו לקרוא. שגע אותי.
אז בדיוק, אז אתה אומר, אז אני אכתוב ספרים? כמי היה מאמין בזה? זאת אומרת, זה המון עבודה על אמונה עצמית שאתה יכול בתור אחד שגדל עם חוסר ביטחון מוחלט.
אז אתה מסתיר את זה יפה.
כי תשמע, אני אגיד לך מה, זה לא הסתרה, קודם כל זה קבלה.
קבלה, נמה,
אני מקבל את זה שאני...
אבל אני גם יודע לא להוציא את זה תמיד החוצה.
תראה, רוב האנשים... אני אגיד לך מתי רואים את זה כשזה יוצא החוצה, כשאדם לא מקבל את זה, כשיש לו בעיה עם זה. לי אין בעיה עם זה שאני חסר ביטחון עצמי. לכן פחות רואים את זה. כי אני לא נאבק עם זה. אני כזה. מעניין.
שאלה אחרונה, היא לא שלי, של דודו טסה.
וואה.
כן. עדיף כישלון מפואר, או חלומות ברמה המגירה. זה של דודו טסה, שיר נהדר שלו. אגב, אתה יודע מתי הוא כתב אותו?
לא.
כשהוא היה בג'יפה של הג'יפה של הג'יפה, כשלא היה לו כסף ולא היה לו איפה לגור, והוא גר אצל חבר, לדעתי בפלורנטין, באיזה דירת חדר מצ'וקמקת, לא היה לו שום דבר. זה השיר שיצא לו. עדיף כישלון מפואר או חלומות במגירה. עם זה אנחנו נסיים, כי כבר התוכנית הבאה בחוץ. כבר מסמנים לי, יאללה, החוצה.
נהדר.
מה אתה אומר? עדיף כישלון מפואר או חלומות במגירה?
תשמע, זה באמת חשיבה קיצונית שמתאימה למישהו שנמצא במקום שאין לו מה להפסיד, אז המלל שלו הוא מאוד קיצוני, או מפואר או להתרסק. אז כשאני הייתי במקום מאוד מאוד מאוד, מאוד נמוך אפופו, פשוט לקחתי את המגדלור, זה היה בגיל 25, והסתכלתי רחוק ואמרתי, איפה אני רוצה להיות בגיל 35? לא חשבתי על הצלחות מפוארות, פשוט המילה הצלחה מפוארת לא הייתה לי בלקסיקון, אמרתי, רק wishful thinking, הלוואי, ואני אהיה במקום כזה וכזה.
טוב, אני, סליחה שאני צריך לקטוע אותך, אנחנו
צריכים... אני רואה. אני רואה בשפת גוף שלך.
אגב, זה גם קשור למארק טווין, שהיום נפטר, ולסיפור על איך אנחנו מציבים מטרות, זה אני אספר לך אחר כך. וואו, שמתם לב, הוא אמר לי, אני רואה את זה בשפת הגוף שלך, שאנחנו צריכים לסיים, כן? יאבא לולו, עברה לנו כמעט שעה. תודה גדולה לאורח שלי היום, דוקטור אמיר אלמר, מומחה בינלאומי לשפת גוף. ותקשורת עסקית. דיברנו היום על מלא דברים, אבל עדיין שאלות שלא הספקתי לשאול אותם, אבל הדברים החשובים דיברנו, תזכרו, המוטו שלי, הרגלים, זאת אומנות הניהול. אגב, זאת גם הרצאת הדגל שלי. קיצר, לנהל בלי להתבלבל. תוכנית הרדיו שמדברים בה על הסוגיות הניהוליות שחלקנו עדיין מתביישים לדבר עליהם. אני הייתי אילן סלע, לנהל בלי להתבלבל. נתראה ביום ראשון הקרוב, חול המועד פסח, לפני שאני אתחיל להתבלבל. יאללה, ביי.